כל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע בבית הכנסת אנחנו נקרא את פרשת כי תצא. כי תצא, רבותיי, אני לא מחלק ציונים, אבל זו פרשה עשירה. כלומר, יש בה הרבה נושאים. פרשת כי תצא לבד, אני חושב, יכולה לפרנס את הדרשנים ואת המרצים ואת הרבנים חצי שנה בדרשות, כל שבוע על נושא אחר. הנושאים מתחלפים כל שניים, שלושה פסוקים, מתחלף נושא, ויש על מה לדבר. אני ברשותכם רוצה לדבר מיד על הפרשיות הראשונות של הפרשה. הפרשה הראשונה מדברת על אשת יפת תואר, הקטע השני מדבר על אישה אהובה והאישה הסנועה, והקטע השלישי מדבר על בן סורר ומורה. מטבע הדברים, רבותיי, אני כאן עכשיו הייתי אמור לתת שתי דרשות. דרשה אחת על שלום בית, ודרשה שנייה על חינוך ילדים. האהובה והסנועה זה שלום בית, וחינוך ילדים זה דרשה על בן סורר ומורה. אבל מכיוון שרבותיי, אני לא מומחה בנושאים האלה. יש אנשים שהם יודעים, ויש להם קבלות, ובאים אליהם, ומתייעצים איתם, והם נותנים עצות, והעצות שלהם מועילות. מה שאני יודע לעשות, רבותיי, זה לקרוא מה כתוב בתורה. וכך עשיתי בתחילת, במסכת יבמות, לא בתחילה, במסכת יבמות דף סמך ב', יש סוגיה ארוכה של שלום בית. סוגיה ארוכה מאוד, כמה עמודים ארוכים. כתבתי בהקדמה שאני לא מתעסק בנושא של שלום בית, אבל מה שאני עושה זה לוקח קטע מחזל ומבאר אותו. קטע מחזל ומבאר אותו. וזה מה שעושים גם כל האנשים שמתעסקים עם שלום בית על פי התורה. מבארים את מה שכתוב בחזל. אנחנו ברשותכם כאן עכשיו ננסה קצת לגעת בנושאים מעניינים, ואני בטוח, בטוח, בטוח שאם ניישם אותם, החיים שלנו ישתפרו. כיוון שעבדכם הנאמן לא פעם ולא פעמיים השתתפתי בכל מיני שיעורים והרצאות בנושאים של שלום בית, לפני הרבה שנים, אולי 40 שנה, שמעתי פעם את הרב שמחה כהן דיבר על איש ואישה, משהו, לא זוכר, הוא קרא להרצאה הזו או שם אחר, משהו מהסוג הזה. והייתי אז אברך צעיר עם ילדים קטנים בבית, היום כבר ברוך השם יש לי נכדים גדולים, וזה נורא מצחן בעיניי. אמרתי, וואו, מה, רק לחילונים מגיעים כאלה הרצאות, מגיעות כאלה הרצאות טובות. אבל מי אז, כי אני שמעתי אותו בהרצאה של סמינר של ערכים, השתתפתי בסמינר כאיש צוות, ונכנסתי לשמוע את ההרצאה הזו, והיא מאוד מאוד מצחן בעיניי, וממש חרה לי הלב. למה רק את החילונים מלמדים כאלה דברים יפים? אבל זה לא נכון, זה לא נכון. אנחנו החרדים, הדתיים, הבחורי ישיבה, יש לנו חוג חתנים, היה לנו את רב אברום פולק בסלבודקה, לימד אותנו, הסביר לנו מה זה, ברוך השם, ברוך השם, הלוואי שהייתי מיישם את כל מה שהוא אמר, אבל אני נורא 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 מקווה, אל תגלו, אני מקווה שלאשתי אין טענות. אז זהו, אם כן, בואו ונצא לדרך. חכמנו זיכרונם לברכה במסכת סנהדרין, אומרים ש... החכמים אמרו לדוד המלך, מה אתה מתלונן שנולד אצלך בבית אבשלום, כזה בן סורר ומורה? ורבותיי, אבשלום היה בן סורר ומורה עם תעודות, איזה בלגנים הוא עשה, איזה רע הוא היה, כמה רע הוא, השם ירחם. אמרו לו החכמים לדוד המלך, מה אתה מתלונן? אתה לקחת את אמא שלו, אשת יפת תואר במלחמה, והאם אינך דורש סמוכים? יש שתי פרשיות בתורה, סמוכות זו לזו. בפרשה אחת כתוב כי יהיה לאיש, בהתחלה כתוב כי ייקח איש אישה שמה במלחמה יפת תואר, אחר כך כי תהיה לאיש אישה סנועה, בטח שהוא יסנה אותה, אלא מה, הוא לקח אותה רגלל שהיא יפה, ואחר כך ההמשך הוא כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. אז בבקשה, אתה הלכת בדיוק לפי המסלול, היית בא לבית הכנסת בשבת אחרי צהריים, או ביום שני בבוקר, או ביום חמישי בבוקר, או בשבת הבאה, והיית שומע מה קרה אצלך בבית. ומכיוון שבאת וראית, אז בבקשה, תקבל את העובדות כפי שהן. אם כן, רבותיי, אני רוצה קצת ברשותכם לגעת, כמה שנספיק, כי בכל אופן, הנושא הוא מרתק ומעניין. תקראו, אני לא מתחיל מההתחלה עד הסוף, רק את הקטע האחרון, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. מורה זה לא הכוונה את טיצ'ר, אלא מורה זה ממרה, מצפצף. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו, ולא ישמע אליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. ורגמוהו אנשי עירו באבנים ומת, וביערת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. פרשה קצרצרה, מתחיל פסוק י"ח, נגמר בפסוק ח"ב, בסך הכל ארבעה פסוקים, 1, 2, 3, 4, כן? אבל הפרשה הזו, רבותיי, זוקפת מאוד הרבה גבות. אז ככה, קודם כל, חכמנו זיכרונם לברכה אומרים שהנער הזה לא עשה עבירה, כלומר, לא עשה עבירה כזו גדולה. אכל טרמטר בשר, כמה זה טרמטר בשר? אני יודע מה, רבע קילו. ושתה חצי לוג יין, כמה זה חצי לוג יין? 200 סיסי, כוס חד פעמית אחת רגילה. זה מה שיהרוג אותו? אז תדעו לכם, רבותיי, של הנושא שנקרא בן סורר ומורה, הקדישו חזל פרק שלם בתורה שבעל פה, במסכת סנהדרין, יש גם במשניות וגם בגמרא, יש פרק שנקרא פרק בן סורר ומורה. אז נכון, לשתות 200 סיסי יין לא מוציא להורג. מה שמוציא להורג זה הראש שלו. לאיפה הוא רץ? נער צעיר בן 12, ולא סתם יין, הוא מוציא יין תוסס מהחבית לפני שהוא גמר ליצוס, כלומר אין לו סבלנות אפילו, כלום, 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 הוא לא רואה ממטר. אין אבא, אין אמא, עכשיו בא לי כוס יין. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, ימות זכאי ולא ימות חייב, באמת לא מגיע לו עונש מוות. אבל כולם יודעים לאיפה הוא יגיע. אז בוא נעצור את התהליך לפני הזמן, ועכשיו בינתיים, בסך הכל עוד זכר לעשות ברכה על היין, זכר לעשות ברכה על הבשר, לא ירבב אותו עם חלב, לא עשה עבירות יותר חמורות, לא לסתם את הבריות, לא שקר, לא גנב, אז הורגים אותו. בסדר, זה מה שכתוב. אז הנושא הזה הוא פשוט. אבל לחכמנו זיכרונם לברכה, היו הרבה שאלות על הנושא, מהתחלה. קודם כל, איפה יש הורים שיוציאו את הבן שלהם להורג? הורים בדרך כלל מחפים על הילד. כשהמורה בא ומספר, או המורה באה ומספרת להורים על התלמיד או על התלמידה, שלא מתנהגים נכון, אז ההורים יגידו, זה לא הבן שלי, זה החברים שלו, זה אתה טועה, אתה לא ראית, הוא כזה מותק, הוא כזה. הורים מחפים, קרובי משפחה מחפים. יש להם, אפילו יש מוחס, מוחס אחד במשפחה, כך אומרת הגמרא, מוחס זה נקרא זה שלוקח את הכספים של המדינה, בשביל המדינה לוקח, אז כולם מחפים עליו. משפחה מחפה, הורים ודאי מחפים. כאן שההורים יתפסו את הנער שלהם, באוזניים, יביאו אותו לבדין ויגידו, רבנים יקרים, תסכלו את הבן שלנו, היו לא תהיה, זה לא יכול להיות, זה לא היה ולא יהיה, גם אם העולם יהיה קיים מיליארד שנים, ויהיה בו 100 מיליארד אנשים בכל דור ודור, 100 מיליארד יהודים בכל דור ודור, כל הסיטואציות שבעולם יכולות להיות, אבל שהורים יוציאו את הבן שלהם להורג, לא היה ולא עתיד להיות, לא יהיה. יתרה מכך, חכמנו זיכרונם לברכה, לוקחים זכוכית מגדלת במילים, מה ההורים אומרים? בננו זה מתחיל ככה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. מה הלשון הכפולה הזאת? תגיד, בכל אביו ואמו, כתוב איש אמו ואביו תיראו, כבד את אביך ואת אמך, לא כתוב כבד את אביך וכבד את אמך, לא כתוב איש אביו תיראו ואיש אמו תיראו, תגיד את זה ביחד, תגיד קצר, תצופף, תקצר. לא, כתוב, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. זאת אומרת, מה זה? למה על הריחות? ואחר כך שההורים מתלוננים, אז הם אומרים, איננו שומע בקולנו. האמא לא אומרת בקול שלי, ואבא בקול שלי, איננו שומע בקולנו. מפה לומדים חז"ל, תביעה נורא תמוהה, דרשה תמוהה. הם אומרים שלאבא ולאמא צריך שיהיה קול זהה, אותו קול. אבל אם לאבא יש קול כזה, ולאמא יש קול כזה, הבן לא נהיה סורר ומורה. אם ככה, בן סורר ומורה באמת לא יכול להיות בעולם, כי אין שני אנשים שיש להם אותו קול. אני מתלפנים אליי אנשים הבית, אני מזהה אותם לפי הקול. ואפילו אם אני לא מזהה, אבל זה ברור לי אם מאחורי הקו עומד איש או עומדת אישה. אז אם לאבא ולאמא יש אותו קול, זה לא יכול להיות. קודם כל, אין שני אנשים שיש להם אותו קול. וחוץ זה, האבא הוא ממין זכר, והאמא היא ממין נקבה, ורק לאישה, כתוב לאישה איילונית, שלא יכולה ללדת, שהיא חצי איש, חצי אישה, אולי יש לה קצת קול בס של גבר. אבל אם היא אמא של התינוק הזה, אז היא אישה נורמלית, אישה בריאה. אישה בריאה יש לה קול נשי, ולגבר יש קול גברי. אז חזל אומרים שלאבא ולאמא יש אותו קול, וזה לא יכול להיות. אין להם אותו קול, לא יכול להיות להם אותו קול. אפילו אם יש איש שיש לו קצת קול של אישה, ויש אישה שיש לה קצת קול של איש, אז בדיוק הם התחתנו ויש להם אותו הקול, אותו הקול בדיוק. הרי המגוון של הקולות של הגברים הוא רחב. מגוון קולות הנשים גם הוא רחב. לך תדע מה יותר רחב, אני חושב שלאנשים יותר רחב, השמיני את קולך. אז פתאום הצלחת למצוא שני אנשים שמישהו מטלפן בטלפון, ואני אומר לאשתי, מישהו ממשפחת שמה מנדלוביץ' לוביזון, גביר צוצוצצין, התקשר. אני לא יודע אם זה הוא או אי, כי יש להם אותו קול. לא יכול להיות כזה דבר. אין כזה דבר. אז מה זה שיש להם אותו קול? בקיצור, חכמנו זיכרונם לברכה לומדים עוד כמה דברים. תפסו בו אבי ואמו, צריך שיהיה להם אותו גובה, וצריך ששניהם לא יהיו גדמים, ושניהם אותו דבר, מסתכלים אותו צבע עיניים, אותו צבע שיער. כאילו ההורים הם תאומים זהים. לא יודע מה. בקיצור, מה אני אגיד לכם? כל כך הרבה דרישות, לא מה אני אגיד לכם, חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות. כמו שאמרתי מקודם, גם אם יהיה מיליארד אנשים בעולם, בכל דור ודור, 100 מיליארד יהודים, והעולם יהיה קיים 100 מיליארד שנים, במשך 100 מיליארד שנים, כל דור 100 מיליארד יהודים, אפילו פעם אחת לא יכול להיות בן סורר ומורה. לא יכול להיות. אם כן, כל אחד שואל, ושאלה מוצדקת, למה נכתב? למה משה רבנו כתב דבר שלא יכול להיות? האם יהיה כתוב בתורה, ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, והיה אם מישהו יבלע את השמש, הוא מתבקש מיד להקיא אותה, להוציא אותה, לפלוט אותה מיד, כדי שלא יהיה חושך בעולם. למה לא כתוב כזה דבר? כי זה לא היה ולא עתיד להיות, נכון? מה שלא היה ולא עתיד להיות, לא כותבים בתורה. ובן סורר ומורה רבותיי, זה כמו לבלוע את השמש. זה אבסורד. זה לא יכול להיות. אין כזה דבר. מה אומרים על זה חזל? נו, דרוש וקבל שכר. תדרוש את הפרשה הזו ויהיה לך שכר. האיש השטחי יגיד פירוש פשוט, והפירוש הזה הוא נכון, הרי על כל פטפוטה יבישין, כך כתוב בזוהר הקדוש, כל פטפוטה יבישין, כל הפטפוטים הם רעים, חוץ מלבד פטפוטה ידאורייתא, כל מיני דרשות שאומרים בתורה, בין אם אתה צודק, בין אם אתה לא צודק, אמרת וורט נכון, אמרת וורט לא נכון, צדקת, לא צדקת, שמשה רבנו תמן את הגוי הזה שהוא הרג אותו והתמנה הוא בחול, אז הכוונה בחולין, לא בקדושה, מה שאתה רוצה תגיד, זה נכון, זה לא נכון, לא אכפת לי, כל פטפוטיה של התורה הם טובים. אז אם ככה יש לך לדרוש על בן סורר ומורה מלא 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 דרשות, כן נכונות, לא נכונות, כן היה, לא היה, רבותיי, זה לא כל כך משכנע. נכון שזה מה שכתוב כאן, דרוש, תדרוש ותקבל שכר, כן היה, לא היה, מה אכפת לך, זה תורה, תלמד תורה, תקיים מצוות. אבל רבותיי, התורה היא תורת חיים, וחיי עולם נטע בתוכנו, אנחנו רוצים לחיות עם התורה, ולא רק לדבר בתורה דברים אלגים, דברים חסרי טעם, חסרי אקטואליה. מה יש לדרוש בפרשת בן סורר ומורה ולקבל שכר? או מה יש לדרוש? לדרוש איך הוא נולד בן סורר ומורה? מה היה המצע שלו? באיזה רקע הוא נולד? איפה הייתה האריסה של הבן סורר ומורה? אם אנחנו נדרוש את זה היטב, יהיה לנו שכר גדול. מה השכר הגדול? שכר בשמיים שאנחנו לומדים תורה, נכון. אבל יהיה לנו גם את שכר פרי הבטן. יהיה לנו שכר שיהיה לנו ילדים שיהיה לנו נחת מהם. יהיה לנו שכר שיהיה לנו ילדים טובים. ילדים שהם ההפך הגמור מבן סורר ומורה. זה מה שחזל אומרים. כשהפרשה הזו נכתבה, פרשת בן סורר ומורה נכתבה, היא לא נכתבה כדי שתלך לחפש בבית הקברות איפה קבור איזשהו בן סורר ומורה אחד ולך תשים אבן על המצבה שלו. לא, בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. התורה לא כתבה סיפורים שהיו או שלא היו, התורה נתנה לנו הנחיות איך לנהל בית שלא יצמחו בו בנים סורים, סוררים וממרים. זה הכל. בבקשה, אנחנו אם כן נתחיל לפי הסדר. התחלתי מקודם מהסוף, שהוא שתה יין, קצת יין, אפילו יין כשר, רק הוא הזדרז. אז מה אתם אומרים? זה גם בן סורר ומורה. אז אם אנחנו רוצים להיות לא בן סורר ומורה, אז הבן שלי אמר היום, שמעתי אותו אומר, שישתי יין רגוע, לא יין שאותוסס, שישתי יין מסודר. מה אתה תופס את החבית מיד אחרי התסיסה, יין חצי חמוץ? כך יין מסודר, שים אותו בבית על השולחן, תקרר אותו במקרר, תעשה עליו ברכה, תשתה. כתוב שבן סורר, לא סליחה, מי ששתה תרמטר בשר, אכל תרמטר בשר ושתה לוג יין, בסעודת מצווה, בסעודת ראש חודש, בסעודת שבת, בסעודת חתן וקלה, הוא לא נהיה בן סורר ומורה. זה מה שאנחנו דרוש לקבל שכר. אל תתחיל לגנוב יין, יין תוסס מחוויות. בוא הביתה, תמזוג את היין בכוס, תברך את הקדוש ברוך הוא, תברך את כל העם, תחזיק את הכוס, תעשה קידוש, תעשה הבדלה, תעשה ברכה, וזה הנה אתה כבר לא בן סורר ומורה, אותו יין, אותו טעם, מקורר, לא בלעת אותו ברגע, לא כמו גנב. בן שלי צודק, נכון? בשביל זה הוא יינן, אתם רואים? זהו, בכל אופן אנחנו נלך לפי הסדר. ותפסו בו אביו ואמו אומרים חזל, לא סליחה, לפני כן, מה שכתוב בתורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. הילד הזה לא שומע בקול אביו ובקול אמו, אז שאלנו מה זה קול אביו? וקול אמו, למה שני קולות? הנה המפתח. עכשיו אנחנו מבין איפה הוא צמח. הוא גדל בבית שיש בו שני קולות. יש קול אביו, ויש קול אמו. אבא אומר ככה, והאמא אומרת ככה. וזה פלא שהילד מבולבל. מה שאבא אומר, אמא אומרת הפוך. מה שאמא אומרת, אבא אומר הפוך. הילד יודע מה אבא שלו יגיד, איך? הוא צריך לשמוע מה אמא שלו אומרת, והנה הוא ידע, יגיד הפוך. אז זה נורא נחמד. נכון? ומה הילד יעשה? איך הוא יכול לעשות הפוך משניהם? אם הוא למד מאבא שצריך לעשות הפוך מאמא, הוא למד הפוך מאמא של הפוך מאבא. עכשיו אני יושב וחושב, אני לא, אני חס ושלום, הבן סורר ומורה יושב וחושב, איך אני יכול לעשות הפוך משניהם? אם אני אעשה הפוך מאבא, אמא תהיה מבסוטה. אם אני אעשה הפוך מאמא, אבא יהיה מבסוט. אני צריך למצוא איזושהי דרך ייחודית, דרך פרטית שלי, דרך מעניינת, שאני אצליח להרגיז את שניהם. נו, הבנתם איפה הבן סורר ומורה גדל? איי, 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 איי. רבותיי, בואו ננסה לראות כלפי מה הדברים אמורים. אני אמרתי את זה מקודם במילים נורא יפות. ילד גדל בבית שיש בו שני קולות. בכל בית יש שני קולות. לא מסתדרים. אני מגיע הביתה, שואל את הרבנית ככה, והרבנית אומרת לי ככה, ואני חושב ככה, והיא חושבת ככה. דורט וסידו צווייטן, ככה אמרו בפוילין, איזו דרי דייס. איפה שיש שני יהודים, יש שלוש דעות, זה אין אפס. חבל ככה, חייב להיות ככה. שני אנשים לא אומרים אותו דבר, אין שני נביאים מתנבים בסגנון אחד. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות. אם אשתי הייתה אומרת לי הכל, מה שאני אומר, אמן, 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 ואני הייתי אומר לה הכל, אמן, 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 רבותיי החיים היו משעממים. מה אני אומר, מה את אומרת, לא נכון, כן נכון, כן נכון, לא נכון, לא נכון, כן נכון. כשריש לקיש נפטר, אז רבי יוחנן הסתובב סערורי, היכה את בר לקישה, איפה אתה בן לקיש, איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? ניסו להרגיע אותו ואמרו לו, מה הבעיה? תגיד לי, הוא היה מקשיב את הדרשות שלך, תגיד לי. אז הוא אמר לאחד החכמים שם, והחכם אמר, וואו, אתה צודק, בדיוק ככה כתוב כאן, ככה כתוב כאן. אז הוא אומר, זה אני צריך את ריש לקיש, על מה שאני אמרתי, הוא שאל לא שאלה אחת, 24 שאלות. זה אני הייתי צריך. שיהיה אקשן, כן נכון, לא נכון, לא נכון, כן נכון, אבל אולי ככה, לא נכון, ככה, 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 ככה. רבי יוחנן וריש לקיש היו חברותה, דווקא בגלל שכל אחד אמר הפוך מהשני. זה מה שמעניין, זה מה שטוב. יש שקעים ובליטות, אז זה הולך ככה מאורגן, מסודר. אין שני אנשים בעולם שאומרים אותו הדבר. אני חושב ככה, אתה חושב ככה, בוא נגיע לעמק השווה, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, לעשות את זה בכבוד. נכון, גברתי היקרה, אני לא חושב כמוך. נכון, בעלי היקר, אני לא חושבת כמוך. בוא נלבן. יכול להיות שלא נגיע לעמק השווה. יכול להיות שכל ימי אני מוכנה להישבע שאתה לא צודק, וכל ימי אני מוכן להישבע שאת לא צודקת, אבל בני בריאים, אם זה נורא חשוב, נלך לרב לשאול אותו. אם זה לא חשוב, תישארי עד בדעות שלך, אני אשאר בדעות שלי, בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה לכל אחד מאיתנו תכונות אחרות, מחשבות אחרות, ולבריאות עד 120. הכל שיהיה בכבוד ובאהבה. יש אנשים שחושבים, אומרים, אתה רוצה לריב עם אשתך? לא ליד הילדים. זה נכון קצת, אבל זה לא נכון לגמרי. מכיוון שגם לא ליד הילדים אל תריב, מסיבה פשוטה. ילד קולט גם את האווירה של ביני וביני, מה שאתה לא אומר במפורש, מה שאתה לא, אלא ככה, מפי הרוח. אוקיי, זה נושא שאנשים בשלום בית מטפלים יותר ממני, אבל אווירה מתוחה בבית מורגשת. מה שחשוב, רבותיי, צריך לעשות, מי שלא מבין את זה, עד היום לא הבין את זה טוב, כדאי שילך לאנשים מקצועיים, בפרט אם יש ילדים קטנים בבית, ילדים מתחת גיל 15-16, שעדיין צריכים את ההורים, הם צריכים את שני ההורים. למה ילד צריך את שני ההורים? מסיבה פשוטה. תקשיבו. תינוק נולד, לא יודע. אולי רגע נעשה לכם רגע קטן של הפסקה, בשביל איזה רגע של מוזיקה.
Toyrasimecho.
תינוק נולד, לא שומע, לא אוהב, לא שונא, לא חושב, לא יודע, לא רוצה, כלום, 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 כלום. חסר ישע לחלוטין, מוטל במיטה. ואמא שלו מגיעה אליו, גוחנת עליו, מכסה אותו כשקר, מורידה לו את השמיכה כשחם, מחליפה לו חיתול, מאכילה אותו, הופכת אותו, מטפלת בו. ככה לאט לאט הילד מגלה כבר בגיל שבועיים, שלושה, שאימא שלו זה משהו כזה, אם אפשר היה להגדיר את זה ככה, כמו זה אלוקים כזה, זה מה יש בעולם. אין לו כלום חוץ מהדמות הזאת שכל פעם גוחנת עליו ומטפלת בו. הוא אמור להאמין בה באופן מוחלט, בעיניים עצומות. ועשו ניסיונות על כאלה דברים בטבע. ברווזה, אמא ברווזה הולכת, ואחריה הולכים כל הברווזים, הולכים בשורה ישרה. לקחו אנשים רעים ברווזה, לא אמיתית, אלא חשמלית, עם שלט, עם מנוע, מרחו על הברווזה החשמלית הזאת את השמן מהברווזה האמא, ולתוך הבטן שלו שמו טייפ ריקורדר, הקלטה שעושה גע, 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 כמו האמא, והברווזה הזאת החשמלית, על בטריות, עם גלגלים, הלכה, ואחריה הלכו כל 12 האפרוחים, ושלחו את הברווזה הזו לתוך האש. היה יותר חם ויותר חם ויותר חם, וכל הברווזים הולכים, והיה להם חם, והם רקדו, והם לא יכלו ללכת, עד שהם נכוו בכפות הרגליים, אף אחד מכל 12 האפרוחים לא נסוג, לא הפסיק ללכת, המשיכו עד שהם נשרפו למוות. למה? אמא הולכת לאש, אמא יודעת מה היא עושה. רק בברווזים זה ככה? בכל בעלי החיים בעולם, חוץ מבבני האדם. אצל בני האדם יש לנו קצת בחירה חופשית, לשקול, אולי אבא שלי לא צודק? אולי אמא שלי לא צודקת? אין את זה לבעלי חיים. זו הבחירה החופשית. בצלם אלוקים עשה את האדם. באיזה גיל מגיעה פתאום המחשבה, אז אולי אבא שלי לא צודק, אולי אמא שלי לא צודקת. זה אמור להגיע בערך בגיל בר מצווה. מתי שהיצר הרע עם היצר הטוב מתחילים להילחם זה בזה. עד אז אנחנו ילדים כגמול עלי אמו. ילד, אמא אומרת לילד לא להכניס מסמר לחשמל, הוא מבין מה זה חשמל, הוא לא מבין מה זה חשמל. אמא אמרה, לא מכניסים. אמא אמרה, עוברים כביש, מסתכלים שמאלה וימינה ושוב שמאלה, או באנגליה ימינה ושמאלה ושוב ימינה. אמא אמרה, אמא יודעת, אל תחשוב למה, וזה לא מעניין אותך למה. בגיל 14, 15, אני אתחיל לשקול. אבא אמר, מה שאבא אמר, הכל נכון, יפה. מה קורה? אני בגיל 3, שנתיים 3, חצי שנה, חודש, חודשיים, מכיר רק את אמא שלי. והיא בשבילי, הכל יכול, המאצ'ו, האמיתית. ובגיל חודשיים 3, גם אבא מגיע לתמונה, לפי ילד גדול, הוא כבר עוזר קצת, לוקח, עושה פה, שמה. יפה. עכשיו, בשבילי, מה שאימא שלי אומרת, זה קדוש, קדוש, קדוש. אני לא שופט. אני לא אמור להחליט אם אימא שלי צודקת או לא צודקת. והנה פתאום ילד בן 4 או בן 5, שומע את אבא, או רואה שאבא מרוגז על אימא. חושב שאימא לא צודקת. וואי, 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 את כמו אימא שלך, די נודניקית, פצצת לי את המוח. או שהיא שומעת את אימא, נושמת לרווחה. וואו, הוא יצא מהבית. בשבילו רבותיי זה אסון. זה לא נכון שההורים שלו לא מסתדרים ביניהם, זה נכון שהמסגרת שאמורה לבשל לו את המוח כמו ביתון, יציקה של ביתון, המסגרת הזאת היא נבקעה, אין לו כלום. אני אתן לכם המחשה קטנה עם סיפור אישי שלי. כשאני הייתי נער בערך בן 15 או בן 16, אבי זיכרונו לברכה היה, כפי שאתם יודעים מסיפורים קודמים, ניצול שואה. אז אני הייתי נישואים שניים, כשאני נולדתי הוא היה בערך, אני נולד בן 35, 40, לך תדע בן כמה. ממילא כשאני הייתי בן 15 הוא כבר היה בן 55-60. ואבא שלי היה נראה בעיניי תמיד כזה מין מצ'ו, עוצמתי, גדול, כי אני הייתי ילד קטן, הוא הרים אותי, לא יכולתי להרים את האופניים, אז הוא הרים לי, לא יכולתי להרים להזיז את הכיסא, את השלוחן, את האבן, אז הוא הזיז. הוא היה כזה איש גדול, גיבור, חזק. ופעם אחת הייתי בערך בן 14 או בן 15, הלכנו לטייל פה ושמה, אולי אפילו בן 13, בן 12, לא יודע מה, והחלטנו לעשות תחרות ריצה. סתם, כאילו שאני הולך לעשות תחרות ריצה עם מטוס, ככה אני הבנתי שאני עושה את זה. ורבותיי, אני אגיד לכם את האמת, השגתי אותו. וברגע הראשון חשבתי שהוא עושה את עצמו, ככה סתם יאללה יאללה צוציק, מבטר לך, כמו שעושים לילד בן 3, 1, 2 ו-3, השגת, כמו שעושים לילד בן 2. חשבתי שהוא כאילו נותן לי, יאללה, יאללה, תרגיש טוב. אבל אחר כך ראיתי לפי איך שהוא מתנשם והתאמץ, אני הבנתי, לא, אני השגתי אותו. אז זה קצת צוות לי בלב. לא בגלל שפתאום הוא התפדח, לא יודע. אז ניסיתי להרגיע אותו, אבא, אז הוא הרגיע אותי, לא, זה בסדר, זה בסדר, אין דבר, גם, תמיד, גם אני משיג את אבא שלי, אבא שלו כבר לא היה חי. אבל בעיקרון, אם אבא שלו היה חי, אז נגיד שהוא היה בן 100, אז אני משיג אותו. ואני הרגשתי צביטה בלב. לא ידעתי, מה קרה? בסדר, הסקת אותו. אחר כך פתאום קלטתי, אחרי שהתמודדתי, התבוננתי בסיפור הזה, הבנתי. הצביטה בלב לא הייתה בגלל שאני יותר גדול ממנו. בגלל שפתאום מת לי מתוך הלב האבא הגדול הזה. היה לי אבא עוצמתי, הסתכלתי עליו כמו איזה כל יכול, אם היטלר יבוא הוא ינצח אותו, אם הטילים של סדאם חוסיין יפלו הוא יעצור אותם, הוא הכל יכול. ניצול שואה, עבר את היטלר, עבר את כולם, וכשאני הייתי קטן, הוא לקח אותי על הידיים, ופתאום אני, הקטנצ'יק הזה, משיג אותו. זה לא עשה אותי גדול, זה עשה אותו קטן בעיניי. אז זה נורא עשה לי צער. פתאום הרגשתי את עצמי, הרגשתי כזו מין יתמות כזאת. וואו, אין לי כזה אבא גדול לסמוך עליו. אינני יודע באיזה גיל זה נורמלי שזה יקרה, אם זה יקרה בגיל 14 או בגיל 16 או בגיל 25, אבל רבותיי, זה חייב לקרות באיזשהו שלב. כשאני הייתי אברך צעיר לילדים בני שנתיים שלוש, הכל הם שאלו אותי, אבא למה זה ולמה זה ולמה השמיים ולמה השמש ולמה לזברה יש פסים ולמה 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 ולמה. בערך 85 או 95 או 99% מהדברים לא ידעתי. אז מה קרה? הם הפסיקו לשאול, הם גילו שאני לא יודע הכל. אבל יש דברים שאם לא הייתי יודע, אז זה כאילו וואו. הם שאלו אותי שאלה בלכות שבת או בתפילה, שכחתי יעלה ויבוא. אם ילד ישאל אותי משהו, אבא, איך אומרים בצרפתית? משהו. ואני לא יודע, אני לא זוכר. אני הייתי בצרפת לפני יותר מ-90 שנה, ואני בסך הכל בן 65, אז אני לא כך זוכר מה היה לפני 80 שנה. אז אני לא יודע צרפתית, שאלו אותי, אני לא יודע. אבל אם ישאלו אותי איזה ברכה עושים על פופקורן, ואני לא יודע, אז מת להם בלב משהו מהמצ'ו שהם חשבו שאבא שלהם הוא כל יכול. הוא לא כל יכול בצרפתית ובאקרובטיקה, אבל במשנה ברורה, הלכוי שבס, גם פה הוא לא יודע. פשוט איזה קטנצ'יק שהוא. בקיצור, הורים אמורים להיות נערצים בעיני הילד. ומי שיש לו אבא קצת נודניק, אף אחד בשכונה לא אוהב אותו, בבית הכנסת אף אחד לא רוצה לשבת לידו, אף פעם לא בוחרים בו באף מקום. אתם יודעים מה הילד הזה מסביר? הוא מסביר שכל השכונה כולם טמבלים. לאף אחד אין שכל, רק אבא שלי הוא איש טוב, ואף אחד בשכונה לא מבין את זה. ככה הילד מצדיק את עצמו. כשאימא שלו שופכת את הכביסה המטפטפת שלה, על שכנים מלמטה, מתחתיה, אז אלי מלמטה לא בסדר. מה, למה הם לא הורידו את הכביסה? וכששכנים מלמעלה מטפטפים כביסה על הכביסה של אמא שלו, אז השכנים מלמעלה לא בסדר, למה הם תולים כביסה כשאמא שלי יש לה כביסה יבשה? בקיצור, ילד תמיד מצדיק את ההורים שלו. הוא יכול להפוך את העולם ולעקם ולעוות תמונה כדי שאבא ואמא יצאו צודקים. אז אם אני אבוא אליו ואני אגיד לו, לאבא שלך אין שכל, לאמא שלך אין שכל, אז הוא יגיד לי, הצחקת אותי, לך אין שכל. אני יודע, משפחה שלי זה משפחה של חכמים, כולם. למה? כי אבא שלי תמיד צודק, ואמא שלי תמיד צודקת. איפה מתחילה הבעיה? כשהאבא שלי הצודק, אמר לאמא שלי הצודקת, אין לך שכל. ואמא שלי הצודקת, אמרה לאבא שלי הצודק, אין לך שכל. ואז רבותיי, טרח, פתאום אני קלטתי שאני גדל אצל הורים שאין להם שכל. אבא שלי אומר שלאמא אין שכל, אבא יודע, הוא צודק. אמא אומרת שלאבא אין שכל, אמא יודעת, היא צודקת. עכשיו, יש שכל או אין שכל, זה רק דוגמה. זה יכול גם לנשום לרווחה, די, הנודניק הזה פוצץ לי את המוח היום. הנודניק הזה מפוצץ מוחות. הנכסית הזאת כל היום עושה ככה וככה. הנכסית כל היום. בקיצור, רבותיי, מה שהורים אומרים, אמור להתיישב בלב של הילד. עכשיו נחזור אל הפסוקים. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו. למה הוא לא שומע בכל אביו ובכל אמו? כי בבית הזה יש שני קולות. איך הוא יכול לשמוע? הוא לא יכול גם וגם, הרי זה קולות סותרים. לכן, רבותיי, מותר לאבא להיות ליקודניק ולאמא להיות מערכניקית. מותר לאבא להיות אגודיסט ולאמא להיות סטמר. מותר לאבא להיות אשכנזי ולאמא להיות ספרדיה. מותר לאבא להיות חסיד ולאמא להיות ליטאית. מותר לאבא להיות כיפה שחורה ולאמא להיות כיפה סרוגה. הכל מותר בתנאי אחד. אהבה ואחווה, שלום ורעות. מותר להתווכח, מותר להוכיח, מותר לראות מה כתוב, מה פה, מה שמה, אבל צריך לכבד. בין בית שמי לבית הלל היה ללמדך שהאהבה והאחווה והשלום שררו ביניהם. האמת והשלום אהבו. היו ביניהם ויכוחים עקרוניים מאוד. מה זה ויכוחים עקרוניים? רבותיי, עכשיו לא דפיים מיבומס. אני אסביר לכם רק מה זה צור הסבס. צרת הבת. זה לא יאומן. יש אנשים במחנה של בית שמי, שלפי הדעה של בית הלל הם ממזרים. יש אנשים במחנה של בית הלל, שלפי הדעה של בית שמי הם ממזרים. ממזר מדאורייתא, מדאורייתא, מדאורייתא. ורבותיי, אנשים מבית שמי לקחו קלות מבית הלל. אנשים מבית הלל לקחו קלות מבית שמי. למה? האמת והשלום אהבו. יש בינינו ויכוח, אנחנו לא מסכימים, אנחנו נמשיך להתווכח. אבל לא לכבד, לא לאהוב, הסמי להזכיר. אני מכיר המון משפחות, רבותיי, שבמשפחה הזו יש את כל שבעת צבעי הקשת. כיפות שחורות וכיפות סרוגות, וחסידים וליטאים, ומכנסיים קצרים ומכנסיים ארוכים, וגרביונים לבנים, על המיר, הכל יש במשפחה אחת. ורבותיי, כשיש שמחה משפחתית, כולם באים לשבת, ויושבים ביחד, ושרים ביחד, וכל אחד בתור שלו אומר דרשה, אחד ביידיש והשני בעברית, ואחד מזכיר מה שאבל זרוב אמר, והשני אומר מה שאמר הרב קוק, וכולם מקשיבים, וכולם אוהבים את מה שכולם אומרים, וכולם מברכים את החתן והכלה, והכל יוצא, הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. כולנו בנים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אוהב שהילדים שלו יושבים ביחד. אחד ג'ינג'י, אחד שחור, אחד מקורזל, אחד שיער ישר, אחד עם משקפיים, אחד בלי משקפיים. מה זה חשוב כל השטויות האלה? ממתי זה חשוב הדברים האלה? אהבה ואחווה ושלום ורות. להתחיל לחפש בדייס, באשקופה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. השם ירחם עלינו. אלול, עוד מעט ראש השונה. להפסיק למחוק את השטויות האלה מהראש. תורה, שולחן ערוך, קיום הלכות, זה המחנה המשותף שלנו. כשאנחנו נבין את זה, והבית יתנהל יפה, לא יכול להיות בן סורר ומורה. היה פעם רב יקר, זיכרונו לברכה, רב ניסים יגן. פעם זה היה פרשת כי תצא, הוא אמר דרשה, אולי זה היה סמינר של ערכים, הייתי איתו הרבה סמינרים ביחד, זיכרונו לברכה, יהודי יקר היה. אז הוא אמר ככה, אם יש לאבא ולאמא, יש בן סורר ומורה, שהם חינכו אותו לפי כל ההנחיות. הוא אמר שם, נתן שיעור שלם, מה זה הנחיות? הם חינכו אותו לפי כל ההנחיות, וזה לא, הוא לא שמע בקולם, אז כתוב בתורה שצריך להרוג אותם. צריך להרוג את הילד הזה, כך כתוב בתורה. אבל חזל אומרים, בן סורר ומורה לא היה ולא יהיה. למה? כי אם אתה רואה היום, כך הוא אמר, הוא אמר את זה בציניות, הוא לא התכוון באמת. הוא אמר, אם אתה רואה היום בן סורר ומורה, תדע לך, צריך להרוג את אבא שלו, לא אותו. אבא שלו עשה שטויות. אבא שלו שיגיע אותו כל היום. הרב יגן לא התכוון חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום, להפליל את ההורים. אבל הוא אמר, רבותיי, אנחנו צריכים הרבה, הרבה יותר סבלנות ואהבה לילדים. הרבה, הרבה יותר לנשום עמוק. איך אמר לי פעם איזה מישהו? הלכתי פעם עם ילד, מזמן. הבת שלי היום הצעירה, אני יודע בת כמה, בת 35, הייתה אז בת שנה, או בת השנייה, אז לפני 35 שנים. הלכתי פעם עם איזה ילד ברחוב, בבני ברק הודגרתי, ברחוב ברסלב, אולי במתתיהו. והילד בכה וצרח, אולי זה היה בן, אולי בת, לא יודע, צרחו, בחו, בחו, צרחו, אז אחד עובר כמה, איזה איש חכם, מוכשר, מבוגר מני בהרבה שנים. והוא אומר לי, הרב חנוך, אתה צריך הרבה, הרבה, הרבה סבלנות לילדים שלך, זו השקעה כדאית. כך הוא אומר לי, מה יש? הוא אומר לי ככה, תשמע, כמה זמן אתה מחתל את הילד שלך? שנה? שנה וחצי? נכון? אני, ככה הוא אומר לי, אני, אמא שלי חיתלה אותי שנה, שנה וחצי, עד שגדלתי. אמא שלי ניצולת שואה, ואני הייתי בן יחיד. לא היה לי אחים, ולא היה לי אחיות, ולא משפחה. אמא שלי גרה אצלי, 20 שנה היא הייתה חולה באלצהיימר ובפרקינזון ועוד איזה 15 מחלות. 20 שנה אני חיתלתי אותה, אני טיפלתי בה, אני אכלתי אותה. הרב חנוך, הילד בוכה, כך הוא אומר לי, סבלנות, סבלנות, אתה משקיע בו קצת, אתה מקבל ממנו הרבה. אתה מחתל אותו שנה, הלוואי שאתה תחיה עד גיל 100 בריא ושלם, אף אחד לא יצטרך לטפל בך. אבל תזכור, אמא מחתלת את הילד שנה, אני חיתלתי את אמא שלי 20 שנה. אם אנחנו נזכור את זה, ובאמת, באמת, באמת נכבד את הילדים שלנו באהבה ובאחווה, גם כשלפעמים הם עושים שטויות, אין לי שום ספק שהם יחזירו בחזרה. מה שחשוב הוא, רבותיי, בעיקר, בעיקר דוגמה אישית. דוגמה אישית, אבא שיוכיח כבוד לאמא, אמא תוכיח כבוד לאבא. סיפר לי פעם איזה חשמלאי אחד, הוא הוזמן לאיזה משפחה, חשמלאי עם כיפה סרוגה קטנטונת כזו חמוד, הוא הוזמן לאיזה משפחה של חזונישניקים בבני ברק, אלה ממש עם 15 ילדים קטנים בבית, האם הם מתפחת מחסה חצי עין, חלוק מהוע וקרוע, ובילדים בכל מקום מפוזרים. על ההורים האלה לכבוד 20 או 25 שנות נישואים, קיבלו מההורים שלו או מההורים שלה מתנה נברשת. נברשת יפה לסלון, עם קריסטלים, משהו יפה יפה. הזמינו אותי, ככה מספר החשמלאי, הזמינו אותי לתלות את הנברשת. עכשיו הייתה בעיה, הנברשת הייתה גדולה, מציגה הרבה הרבה נוכחות בסלון, ממש כמות גדולה של נוכחות, והייתה בעיה איפה לשים אותה, כי לא היה כזה דבר לסלון אמצע, הוא היה כזה כמו רייש קצת, בצד אחד היה ארון, בצד אחד היה מיטה, בצד אחד היה שולחן, אז אתה לא יכול למדוד לפי הקירות איפה האמצע, צריך להחליט איפה האמצע לפי העין, איפה זה מתאים להיות, יותר לכיוון הסלון, יותר לכיוון המפה, הספה, יותר לכיוון השולחן, יותר לכיוון הארון, לאיזה כיוון. אז מה היה צריך לעשות? אני צריך הייתי לעמוד על הסולם, להחזיק את הנברשת, והם יעמדו למטה ויגידו לי, טיפה שמאלה, טיפה ימינה, או טיפה שמאלה, כאן. ואז אני מסמן שני חורים ותולה אותה צ'יק צ'ק, נכון? זה מה שהיה צריך להיות, וזה מה שאני חשבתי, וככה עשיתי. נעמדתי על הסולם, מחזיק את הנברשת, הבעל עומד בצד אחד של הסלון, והאישה בצד השני, ואני שואל כאן, ושניהם לא מסתכלים עליי. אנשים עם 15 ילדים בבית, הוא מסתכל עליה, מה את אומרת? והיא מסתכלת עליו. מה אתה אומר? מה את אומרת? מה אתה אומר? רבותיי, אני לא הייתי שם איזה כומר שהם צריכים לעשות בפני הצגה, כאילו, אלא זה באמת, לא היה אכפת להם, אני הייתי שקוף. מה את אומרת? נו, מה אתה אומר? מה את אומרת? אני ברגע הראשון התרגזתי, ככה הוא מספר, התרגזתי, די, נותניקם, היד שלי מתייבשת למעלה. אבל אחרי שני רגעים, אני פתאום הרגשתי שאני בגן עדן. וואו, איזה זוג, איזה זוג מתוק. רציתי להרכיב את הנברשת שם בלי כסף, לתת לו את המתנה. מגיע להם 100 נברשות. כל החיים שלהם זו נברשת. איזה יופי. זוג מייחנים, יחנים, שמחנים, בחנים לגמרי. מה את אומרת? מה אתה אומר? מה את אומר? החשמלאי הזה אומר כבר מאז עברו הרבה שנים. אני חי את זה כל הזמן. אני אומר את זה לאשתי כל הזמן. אני אומר את זה לכל האנשים כל הזמן. מה את אומרת? נו, מה אתה אומר? מה את אומרת? מה אתה אומר? ככה מנהלים בית. מה זה פלא ש15 ילדים אחר כך יגדילו כולם לתפארת? באהבה, באחווה, בשלום ובראות. זה הכל. בכבוד, בכבוד. לא הצגה ולא משחק. אמיתי, אמיתי, אמיתי. אז מישהו יגיד לי, הרב, אתה צודק, אבל כבר נשרפו כל הפיוזים. שקר וחזב. לא נשרף כלום. עכשיו, מהר, עוד לא שבת. רוץ לחנות בפינה, תקנה פרחים לשבת, קח אותם עם חיוך, שים אותם על יד האישה, תגיד לה, מתנה לשבת. ותגיד, מה קרה לך? אל תתבייש, תגיד, אני שמעתי את הרב חנוך, מה יש? אל תגיד, הרב חנוך. שבוע הבא תביא עוד פעם. עוד שבועיים עוד פעם, אתה תראה שעד סוכות היא תתרגל שאתה מכבד. ועכשיו שולחן של שבת. וואו, הנה. מה שעה עכשיו? 4? 3:45, מתי שבת? ב-6? עוד 3 שעות אתה חוזר מהתפילה? שלום עליכם. אחר כך תשאיר אשת חיל. אל תגיד לילדים אשת חיל מי ימצא. תספר להם, אשת חיל, אני מצאתי. אני, תראו אותה, תראו את השולחן של שבת, תגיד את זה. האישה תגיד מה קרה לך? שתגיד, מה אכפת לך? רבותיי, ככה זה מתחיל. אנחנו נאהב, נקרין המון המון אהבה בבית, לאישה, לילדים, למשפחה, לכולם. אהבה מחזירה אהבה, ככה זה עובד. המשכם בעבותות אהבה. עגלה מושכים עם שרשרת. אנשים מושכים באהבה. נמשוך את הילדים באהבה. בטח שהם יגיבו לנו טוב. אז אם כן, רבותיי, בן סורר ומורה, כמו שאמרנו, חוזרים ואומרים, לא היה ולא עתיד להיות. למה נכתב דרוש וקבל שכר? אנחנו נדרוש איפה הוא צומח ונקבל שכר איפה הוא לא יצמח. מה לא יהיה, איפה לא יהיה בן סורר ומורה. שהשם יעזור יהיה לכולנו, לכולנו, לכולנו. גם שבת שלום, גם כתיבה וחתימה טובה, וגם הרבה הרבה נחת. נחת מהילדים, נחת זה מזה, משפחות טובות, הרבה הרבה בריאות ונחת לכולנו. שבת שלום.
Yes, my friend, my love, yes, my friend.
השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אחים יקרים, אנחנו כאן מדברי תורתו של הרבי מלובביץ' בפרשת כי תצא למלחמה. פרשת השבוע נפתחת בדיני יציאה למלחמה. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. מלחמות ישראל מתחלקות למלחמות של חובה הנעשות על פי ציווי השם, ולמלחמות של רשות הנעשות מתוך שיקולים עצמאיים של עם ישראל. המלחמה שעליה מדברת פרשתנו היא מהסוג השני, כפי שמפרש רש"י, במלחמת הרשות הכתוב מדבר. לאור זה מתעוררת שאלה על הסבריה של תורת החסידות בפרשה זו. החסידות מפרשת פסוקים אלה ברובד הרוחני של היהודי, שעל פיו המלחמה היא מלחמתו של כל יהודי עם אויבו, שהוא היצר הרע הנמצא בליבו של כל יהודי, שאותו הוא נדרש לנצח ואף לשבות ממנו שבי, דהיינו לרתום את הכוחות של היצר לעבודת הבורא יתברך. וחיזוי בבחינת מלחמת הרשות, והלא מלחמה זו היא חובתו הבסיסית של כל יהודי, להילחם נגד היצר ולגייס את הכוחות הבהמיים של הנפש הבהמית לעבודת הבורא יתברך. מצד שני מתעוררת שאלה אחרת. אנו יודעים שעל עבודת השם ניתן שכר, כפי שמבטיחה התורה, שכר ניתן רק לשכיר שמזכיר את עצמו מרצונו, ואילו עבד שחייב ממילא לעבוד אינו מקבל שכר. ומאחר שעם ישראל חייב לעבוד את השם יתברך, כפי שנאמר, לי בני ישראל עבדים, מדוע איפה זכאים אנו עם ישראל לזכר? מכאן שאכן יש בעבודתו את השם של היהודי לבוראו שני מרכיבים. מצד אחד הוא בבחינת עבד שחייב לעבוד את השם, ומצד שני יש בו מרכיב של מלחמת הרשות, שמבחינה זו הוא מקבל עליו את המשימה הזו מרצונו ובבחירתו החופשית, ולכן על כך הוא זכאי לשכר. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים שלפני בריאת העולם התייעץ הקדוש ברוך הוא אם כדאי לברוא את האדם, אם כדאי לברוא את העולם כשבמרכזו הוא האדם. במי נמלך? במי התייעץ? בנשמותיהם של הצדיקים. כלומר, הקדוש ברוך הוא התייעץ כביכול עם נשמות ישראל ועמך כולם צדיקים, אם לברוא את העולם, והן הסכימו לבריאת העולם, וממילא לירידתן למטה בגוף, אותו גוף הגשמי. כאן תמונים שני המרכיבים של החובה והרשות. לאחר שנשמות ישראל כבר ירדו למטה והתלבשו באותו גוף גשמי, הן חייבות לעבוד את השם יתברך כאותו עבד שחייב לשרת את אדונו. אולם מאחר שעצם ההחלטה על הבריאה באה מרצונן ומהחלטתן העצמית, לכן המלחמה מול יצר הרע נקראת מלחמת הרשות, ולכן זכאים היהודים לשכר על עבודתם את השם בסוג הזה. השכר האמיתי הוא עצם המצווה, כפי שנאמר, שכר מצווה, מצווה. וכל מצווה שיהודי מקיים הוא משרה גילוי של אורו האינסופי של הקדוש ברוך הוא בעולם הגשמי הזה, ומכין את העולם הגשמי לקראת הגאולה לה כולנו מצפים. שכר זה עומד כבר עכשיו לרשותו של כל אחד ואחד מישראל, שכן הוא דומה לאותו אוצר הסגור בתוך טבע, כשהמפתח בידו של היהודי. כך כל יהודי כשישתמש במפתח שבידו ויעשה עוד מצווה שעל ידה יכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, מיד תבוא הגאולה האמיתית והשלמה, ועימה יבוא גם אותו גילוי השכר בשלמותו במהרה בימינו, אמן. שבת שלום ומבורך.
השבוע בפרשה עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93.92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד.